שתזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים.
אמן ואמן, והרבה הרבה שמחה, עושר ובריאות לכבוד הרב.
אמן וכן אמור.
פשוט הרב, אנחנו כבר נפנה למאזינים שנמצאים איתנו. מאזינה מהצפון, שלום לך הגברת.
שלום, שלום לכם, פורים שמח.
שלום וברכה רבה.
תודה, אני סליחה שאני מתרגשת, אבל אני אגיד בדיוק מה שאמרו לי לבקש, רק לשאול רק שאלה אחת. ואני רוצה להגיד לכבוד הרב שאני תרמתי למקווה. גם הילדים שלי, וכבוד הרב אמר שאפשר לבקש מאבינו בשמיים, אז אני מבקשת מאבינו בשמיים שייתן לך אריכות ימים,
אמן,
בריאות, וכל מי שיראה אותך יראה בך רק טוב ושלום ואחווה ואהבה.
אמן, תודה, מרגש מאוד מה שאת אומרת.
שבוע שעבר אני בירכתי אותך כל הזמן בגלל שאנשים לא רואים אותך נכון כמו שאתה. אז אני את הזכות של המקווה נותנת לך מכל הלב שבורא עולם ישמע.
שלך, זה שלך, לא שלי. אני סך הכל הבורג משביל, זה הכל.
אתה הרב שלי. שתהיה בריא ושיהיה לכם פורים שמח ובשורות טובות על כל העם.
תבורכי עד לידייך.
שתהיה בריא.
אמן. תודה רבה.
שלום ומבורך. ביי.
שלום, שלום.
שבת שלום ופורים שמח. תודה למאזינה. ואנחנו עם מאזין מקריית שמואל. שלום לך.
אוקיי.
רגע, היא רצתה... אה, עדיין בשידור. בבקשה.
אוקיי, תודה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שיהיה בריא בעלי, הוא בעל טוב, הוא בסדר גמור, אבל הוא לא שומר, והוא לא מפריע לי לשמור.
כן.
האם אני יכולה, אני מרגישה שאני פוגעת בו, שאני עושה את הגבס לעצמי ואת המות לעצמי.
את יכולה להמשיך לשמור שבת, מצוות, לברך, להתפלל. אין לזה שום עניין עם הפרעה לבעל. תעשי הכל בשקט בינך לבין עצמך.
אוקיי.
והכל יבוא על מקומו בשלום.
אמן. תודה.
תודה רבה.
תודה למאזינה, ואנחנו עם המאזין מקריית שמואל. שלום לך דוד.
שלום הרב, פורים שמח.
שלום, פורים שמח, מבטח.
רציתי לשאול שאלה את כבוד הרב. האם מותר להרכיב קוביה הונגרית בשבת?
לעשות?
להרכיב קוביה הונגרית בשבת.
קוביה?
הונגרית.
לא הבנתי מה זה, סליחה.
קוביה הונגרית, הרב, שמשחקים...
קוביה הונגרית, יש בזה ויכוח די סוער בין הפוסקים, ולכן עדיף שלא לעשות, כן. יש ויכוח די סוער, אם יש בזה בונה, אם יש בזה מצייר, אם יש בזה כל מיני עניינים כאלה ודומהם, לכן עדיף לא לעשות, כן. לילדים הקטנים שעושים כן, אנחנו נעזור אותם ולא נעיר להם. אבל ילד בוגר, כבר מגיל 6 או מגיל 9, בהחלט נגיד לו שלא יעשה כן בשבת.
הרב יכול לברך אותי?
כן, לברך אותך בכל הברכות שבתורה, ותגדל לתורה, לחופה, מצוות ומעשים טובים.
אמן, תודה רבה, רפואה שלמה.
תודה.
תודה רבה, תודה למאזין, יישר כוח, ואנחנו עם מאזינה מנהריה. שלום לך הגברת.
שבת שלום, פורים שמח לרב.
שבת שלום וברך.
ככה, בעיר שלנו אין כל כך הרבה מסגרות חרדיות. עכשיו, הבן שלנו עולה לכיתה א', וההתלבטות זה אם לשים אותו בבית ספר שהוא מפוקח, זאת אומרת, ואנשי חינוך ועם תעודות, זאת אומרת, מטעם המדינה גם, של משרד החינוך, ויש מסגרת פרטית שנפתחה, ושם טענים שזה, זאת אומרת, מקום עם יראת שמיים ומלמדים, אז המקצועות זה רק תורה ואולי מתמטיקה. אז רצינו לשאול את הרב מה עדיף מבחינת החינוך.
כל הדורות וכל התקופות ישראל למדו אצל מלמדים יראי שמיים, ואפילו לא מוסדות מסודרים. כך היה בחוץ לארץ, כך היה כאן לפני עשרות בשנים, עד שבא חוק שחייב, חוק חינוך חובה. אבל לפני חוק חינוך חובה כולם כך למדו. כל גדולי ישראל שאת רואה, זה כולל גם סוחרים וחכמים ואנשי עמל ואנשי מקצוע, למדו בכותב, מה שנקרא כותב זה חדר שבו היו מלמדים את התלמידים ומשקיעים בהם הרבה תורה והרבה יראה והרבה חוכמה ומוסר ויראת שמיים. אני מתאר לי שהמקום שאת מדברת עליו הוא, אפילו שהוא לא מפוקח, הוא לא מסודר מטעם השלטונות, אבל ברוך השם הוא מקום טוב שיש בו יראת השם, מקום שיש בו ידע ותורה וחוכמה ומוסר, וגם העיקר העיקרים שהחברים הבאים שם ללמוד הם בעלי יראת שמיים ושומרים על הפה שלא יהיה מתונף, שלא יהיו חטאים חס ושלום, שלא ילכו למקומות של עבירה. זה שווה הכל, זה יותר מהכל, לכן כדאי למסור נפש בשביל דבר כזה. אז חזקו ואמצו, והילד יצא תלמיד חכם, ירא אלוקים, ועד שבעזרת השם גם יקומו גם באותו מקום גם מוסדות מסודרים כהוגן כמו שיש בכל מקום, והכל יבוא על מקומו בשלום. תודה.
תודה למאזינה מנהריה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם אלעזר מעיר הקודש צפת, שלום לך אלעזר.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
אני מבקש לשאול, מה חשוב יותר, משלוח מנות או מתנות לאביונים?
האמת ששניהם נחוצים, שניהם תקנו אותם מרדכי ואסתר, שניהם מצוות מדרבנן, גם על פי הקבלה יש להם חשיבות גדולה. אלא מה, אם אתה שואל אותי מה יותר לתת, כבר כתב השלה שחי לפני 400 שנה במסכת מגילה, העריך שם מאוד על כך שביום פורים יש רבים וטובים שיותר ממחצית היום משקיעים כל הזמן במשלוח מנות ורצים ממקום למקום, משכונה לשכונה, מרחוב לרחוב ומבית לבית, ונותנים משלוחי מנות. הוא אומר, זה דבר מיותר לחלוטין. נתת שתי מנות בעדך ובעד אשתך לשתי משפחות, יצאת ידי חובה. השאר, תן לי, יש לך כסף, נשאר לך בכיס עוד מטמעות, עוד שטרות, תן אותם למתנות לאביונים. אז מתנות לאביונים, ודאי יש בזה עדיפות מצד הזמן ומצד היתר. אם יש לך יותר, אז תן מתנות לאביונים. משלוח מנות, הרי אתה יוצא משני אנשים ומספיק, בפרט שיש הרבה אנשים, שרוב האנשים יש להם ומים שולחים ממתקים, וגם זה מחייב אותם להשיב לך. אז זה שנתת משלוח מנות לשניים, כבר יצאת ידי חובה, והשאר יהיה רק למתנות לאביונים. ומיד יושב לעשות סעודה, כך כותב השנה, גם בשנים שפורים חל לא כמו השנה ביום השישי אלא באמצע השבוע, גם כן לסיים את משלוח המנות עוד לפני הצהריים ולשבת לעשות סעודה, סעודת פורים כהוגן עם כל המשפחה, לסיס ולשמוח, ואחר כך לשבת ולעסוק בתורה. תודה רבה.
תודה למאזין מצפת, ואנחנו עם מאזינה ממושב ברכיה, שלום לך גברת אורנה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, אני הייתי רציתי לשאול משהו, אבל הוא לא קשור לפורים.
לא משנה.
קשור, אני שמעתי, אמרו לי שיש כזה דבר שתינוק שנולד, זה בחודש הראשון, השני, שכשהוא ישן הוא מצחקק. מצחקק, אז אומרים לשים את היד על הפה. האם זה נכון שהוא מצחקק כאילו עם...
נכון שמובק דבר כזה עוד לפני 800 ו-900 שנים בשם ראשונים מסוימים שכתבו, כן. כתבו שיש בזה איזו סכנה מסוימת, אבל היום לא נהגו בזה, כיוון שידוע, כך כותב ארוכח ועוד, שרוב התרופות והסגולות שנכתבו אצל הראשונים ובתלמוד הן לא שייכות בימינו ולא נהגות בימינו. ידוע שתינוק רואה חלומות, תינוק יכול להאזין למוזיקה, תינוק, כיוון שכבר במאי מו הוא שומע. יותר מזה, הרב מעבר יבו כותב שלמה התינוק הוא שמח ורגוע כאשר הוא שומע איזה שירים מסוימים או נגינות מסוימות, לא משנה אם הוא מכיר או לא מכיר, כי מזמן קרוב הוא בא מהעולם האמת, ושם התענוג שלהם, של הנשמות, זה מוזיקה ושירה. אז הוא נזכר מהשירה שהיה שומע שם, והוא שומע מעין אותה שירה משהו דומה כאן, ולכן הוא שמח. כך כותב הרב מעבר יבוק, חי לפני כ-400 שנה, רבי אהרון ברכיה דמודנה. אז אם כן, זה שאתה רואה אותו שהוא צוחק ומחייך, יכול להיות שהוא נזכר מאיזה דבר משמח או מדבר מדדח, ולכן אין לשים יד על פיו, שלא חס ושלום לגרום לו חנק או צער, ואנחנו לא מבינים בעניינים אלה ולא יודעים על מה ולמה, ולכן מוטב לא להתערב ולא להפריע לו. תודה רבה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם דניאל מבאר שבע. שלום לך דניאל.
שלום לך כבוד הרב, רציתי לשאול את הרב.
שלום
לך, רציתי לשאול את הרב שאלה כזאת, אישה שמתי שעושה את הדקת נרות, האם צריכה לחצות את העיניים, אישה ספרדיה, האם צריכה לחצות את העיניים ולברך או שלראות את הברכה מבפנים?
זו רק, קודם כל לברך אפשר בתוך הספר, וכמו שמע ישראל, מי שרוצה לקרוא שמע ישראל מתוך הספר, ואפי שהוא צריך לעצום את עיניו, אז כל זה מדובר כשהוא מברך בעל פה, או שקורא שמע ישראל בעל פה. אז כדי שלא תפריע לו איזה כוונה, או לא תפריע לו איזה צורה, או איזה פעולה שעושים מולו, ותבלבל את דעתו, והוא לא יכוון, לכן תקנו שישים ידיו על עיניו. אבל אם הוא מסתכל לתוך הסידור, אז אדרבה ואדרבה, זה עדיף שהוא מסתכל בתוך הסידור וקורא מתוך הסידור. ולכן האישה אינה צריכה בברכת הנרות לחסות את עיניה. מה שאמרו זה לגבי בעיקר מנהג אשכנז, שהן אינה מקבלות את השבת אלא בהדלקת הנרות. וכיוון שהדיקו נרות, אז הן מברכות עכשיו על הנרות ורוצות להנות מן הנר, אז לפני שהן נהנות מן הנרות הן מברכות, ולכן בשעת הברכה לא ראוי שהיא תהנה מהנרות. אז לכן היא עוצמת את עיניה ומניחה ידיה על העיניים, ואחרי שהיא מסיימת את הברכה היא מסלקת את הידיים מעל העיניים, והיא רואה את הנרות במלוא הדרן ונהנית מהם. כי באמת נרות שבת זה לא דומה לנרות חנוכה. נרות חנוכה הם קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם, אבל נרות שבת, אדרבה ואדרבה, הן נתקנו שנדליק אותם כדי שיהיה אור בבית, כדי שנהנה מהאור. כמו שהגמרא אומרת, שלא ייכשל באיזה חפץ, באיזה כיסא, באיזה רהיט שנמצא בבית, ונתקנו בשביל שלום בית, ולכן אין בהם שום בעיה. אז יוצא לסיכום שאפשר לחסות את הפנים בכפות ידיים, אבל אם רוצות לברך או להתפלל מתוך הספר ומתוך הדף שלפניהם, יכולות גם יכולות. תודה.
תודה רבה ויישר כוח. תודה לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין נוסף מהקריות. שלום לך יובל.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום וברך. הרב ענה בעבר שיהדות הודו שייכת לבני עדת הספרדים. ורצינו לשאול, במהלך הגלות נטמעו בעדה מנהגים של בני אשכנז, שבעיקר זה אי אכילת קטניות בפסח, עמידה בברכות של ערבית, ומנהג הדלקת הנר בליל שבת של האישה, מתי לברך. רצינו לשאול האם יש לבטל את המנהגים האלה, ואם כן, אז האם צריך התרה כדי לבטל אותם?
יש מנהגים שאינם צריכות התרה, כיוון שהם בטעות יסודם, אבל יש מנהגים שכן צריכים התרה, כיוון שהם משום חומרה וחסידות. יש לנו כלל בהלכות נדרים. כל נדר שנתקן או שנהג בו האדם, והוא משום שהוא חשב שהנדר, שהמנהג הזה הוא מעיקר הדין והוא חובה, אז באמת כשהוא רוצה לשנות את המנהג וכעת התעורר לדעת שזה לא חובה, אז הוא רוצה לבטל את המנהג, זה מנהג בטעות נקרא, הוא לא צריך התרה. אבל כל סוג מנהג או כל סוג נדר שהוא נהג והוא חשב שהמנהג הזה הוא חיוב ומעיקר הדין, זה לא צריך. אבל מה שהוא חשב, שהוא ידע שזה לא עיקר הדין, אלא הוא נהג בו במנהג של חסידות, והוא קיבל על עצמו לעשות תוספת במנהג חסידות, בזה צריך לעשות התרה. זה הכלל וזה קובע, וזה לא משנה איזה סוג מנהג. שאלה למה הוא נהג כך? אם הוא נהג מפני שהוא חשב שככה הלכה, אז המנהג בטעות הוא יכול לבטל אותו ולא צריך התרה. אבל אם הוא נהג משום שידע את ההלכה, אלא שהוא רצה להוסיף עליה ולהחמיר על עצמו, במקרה כזה, כיוון שזה מנהג בחומרה וזה נקרא מנהג חסידות, יש לו לעשות התרה אם הוא רוצה לבטלו. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מרעננה, שלום לך שמואל.
שלום וברכה. שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שנים רבות וטובות. יש לי שאלה כבוד הרב. יש אומרים שלפי הרבנו ארי מצווה וסגולה להקיד ביום פורים. יש בזה משהו?
מה לעשות?
להקיד.
אס ושלום. שוטה מי שאמר לך דבר כזה. מוציא שם רע על דברי הקבלה ומוציא דברי דופי ממה שכתב רבנו ארי. רבנו ארי כתב ששתי יין מעט יותר מהרגלו. רק לא נורמלים בקט של מטורפים ממציאים דברים כאלה שצריכים להקיב. אם לא עשית את זה, לא קיימת. חלילה וחס לגרום נזק לקיבה ונזק לגוף האדם, צרבות וכל מיני דברים אחרים כדי לשמוח בפורים. פורים ניתן לשמחה ולא ניתן לצער. זה צער וזה ביזיון וזה רפש וטיט שהוא צריך להיכנס תוך המדמנה של עצמו. סתם שטות ושיגעון של איזה כתות מסוימות שממציאות דברים שלא כתובים ולא מצויים, ורבנו הארי לא אמר אותם מעולם ולא מופיעים בשום ספר של רבנו הארי. טוב ששאלת, ולכן דע שרבנו הארי זהה עם דברי הרמב״ם שכתב שישתי יין קצת יותר מהרגלו וישן מעט ויקום ויחזור ללימודו. אז זה המצווה העיקרית ביום פורים. תודה רבה לך.
תודה למאזין, יישר כוח לכבוד הרב, והדברים צריכים כמו שהרב עשה בנחרצות להיאמר. תודה לרב. אנחנו עם מאזין מירושלים, נער, שלום לך אליהו.
שלום כבוד הרב.
שלום לך.
רציתי לשאול את הרב, אם אני נותן משלוח מנות לאחי או להוריי, אם אני יוצא בזה ידי חובת היום?
אם זה, קודם כל אם אתה בגיל מצוות, למה אתה מגיל מצוות לא חייב? מה לגיל מצוות חייב? ואם זה שלך ממש, כלומר נתנו לך את זה שלך, וזה קנית אותו קניינך פרטי, אף על פי שלא שילמת עליו, אלא קיבלת אותו במתנה גמורה ושלמה, ואתה רוצה לתת אותו להורים או לאחים או לכל קרוב, כן, כי מתנות, משלוח מנות, לא צריך שייתן לאיזה עני, לא צריך שייתן לאיזה אדם חסר אוכל, אלא הם באו להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. ולכן אתה יוצא לחובה במתנות לאביונים באופן שכזה. סליחה, במשלוח מנות. מתנות לאביונים זה לא כך. מתנות לאביונים אני צריך לתת לאדם שאין לו, לאדם שהוא מצבו הכלכלי קשה, ואני נותן לו מתנות לאביונים, ובזה הוא שמח, כי יש לו יותר הרווחה ויותר הוצאות, יותר הכנסות, כדי להוציא הוצאות לכבוד יום הפורים, והוא שמח כי אנחנו מאוויינו ורצוננו לתת לו מה שיותר כדי שישמח הרבה היום הזה. ולכן אפשר לתת מתנות לאביונים רק לאנשים שהם זקוקים לכך, אבל משלוח מנות יכול לתת למי שהוא רוצה. תודה רבה.
כן, תודה. רגע, רבי אליהו, אנחנו יודעים שנודע לנו שהנער הזה נכנס לעולם המצוות היום.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, אני מתפלל בשבת אצל האשכנזים, בכנסת של האשכנזים, והם מתפללים אחרת, ואין להם שם מניין. ואני הולך לספרדים, אז הם מתפללים יותר מהר. אם אני יכול להתפלל אצל האשכנזים, זה כאילו...
יש בעיה קצת עם קריאת התורה.
כן.
שיש עדיפות בהחלט שתשמע קריאת התורה מפי חזן ספרדי ולא מפי חזן אשכנזי, כי קריאת התורה קצת היא בנוסח אחר, במבטא אחר. לפעמים משתפשים המילים פה ושם, להם זה בסדר, אבל מי שלא רגיל בכך, לפעמים יש שינוי המשמעות. אז לכן עדיף שתתפלל איפה שבני עדתך שם מתפללים, שאתה תבין את תפילתם. אלא מה, קצת יותר מהר, קצת יותר לאט, אז תמצא בית הכנסת אחרת שקצת תענה על הצרכים שלך ועל העניינים שהם מתאימים לך, ובזה הכל יהיה בסדר. זה הטוב ביותר.
אתה צריך לך לגופה שלמה? לרפואה שלמה.
בוודאי. רפואה שלמה וחיים טובים.
אמן, אמן, כבוד הרב. תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב, רפואה שלמה. ואנחנו עם אברהם מהמרכז. שלום לך, אברהם.
שלום, כבוד הרב. יישר כוח גדול על התוכנית.
שלום, שלום, שלום.
הרב מאוד מחזק אותנו. אנחנו מאוד אוהבים את הרב בכולל. הרב בשבילנו סמל ודוגמה ומופת לעבודת הקודש, ליראת שמיים, סמל של גדלות וענווה והנהגה ו... לאורון ילך, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את הרב, מברכים אותו שיזכה לשנים ארוכות טובות ונעימות.
אמן.
שיזכה לשמוע את הגיגיו לאורך ימים.
כן, יהיה רצון.
רצינו לשאול את כבודו, מדוע בשבוע שעבר הרב אסר על אישה שהיא בשתוך שנת אבל לקבל משלוח מנות. מורנו הרב, בחזון עובדיה קוף צד ג' אמר שאפילו אבל בתוך שבע יכול לקבל ולתת.
אתה צודק, אתה צודק, ידעתי, זה לא נעלם ממני. אבל מה לעשות, שכך נהגו הספרדים, ומה לעשות שכל השנים הרב בן ישחי כתב כך ועוד, שאמרו שלא לקבל מתנות במשך כל השנה כולה. מי שרוצה לקבל ולסמוך על מרן בזה, יבורך. אין לי בזה התנגדות. אני רק אמרתי את המנהג המקורי שכך היה. ולכן השם יהיה בעזרנו שיבולע מוות לנצח, מחר השם דמים, דמעה מעל כל פנים יהי רצון. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזינה מחיפה, שלום לך גברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני מאוד מתרגש לדבר איתך, כבר דיברתי איתך מספר פעמים, אבל היום זה יום אחד. ואני רוצה לבקש... שאלה, האם אתה חושב שזה נכון לאפשר לילדים ללכת לקנות תחפושת שעולה 300 ש"ח? אני זוכרת שאנחנו היינו ילדים, היינו מכינים את התחפושות בעצמנו. אולי אתה יכול להמליץ בפנינו
נכון.
איך להתייחס ביחס לתחפושת?
כך היה כל הדורות, כך היה כל התקופות, כך נהגו כל השנים. לעשות בעצמנו את התחפושות, ויש כאלה שלא היה להם ידם או לא היה להם זמן, אז לא התחפשו, ואף אחד לא קינה מהשני, ולא עשו בגלל זה איזה רעש או איזה דבר שגרם חלילה וחס איזה צער או עקמת נפש. לפעמים השאירו תחפושת מאחת לחברתה, לפעמים השאירו תחפושת משנה זו לשנה אחרת, וכך הכל הסתדר ובעל ממנוחות. אבל להוציא בשביל יום אחד, להופעה אחת, 300 שקל זה ודאי שחיתות, כאשר יש משפחות שרעבות ללחם, רעבות ממש לביצה וקוטג' ליום לאכול, שזה מחיר סמלי היום עולה,
ובכל זאת אין להם גם את זה, ואנחנו נוציא ונבזבז על דברים כאלה כל כך הרבה, צריכים התחשבות באחרים. ולכן בהחלט ההערה שלכם היא במקומה ובזמנה, אז חזקו ואמצו.
חזק וברוך כבוד הרב. אולי באמת כאן המקום, אולי שהרב ירחיב על זה, שזה הפך להיות אצל קהילות וחוגים מסוימים מעיקר פורים, ומה מקור התחפושת ועד איזה גבולות
אתה... מה המקור? אצלנו הספרדים לא נהגו להתחפש.
תודה. חזק וברוך. ואנחנו עם מאזין נוסף מנהריה. שלום לך סגי.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול את כבוד הרב שאלה. יש לנו, אנחנו מתפלל בבית כנסת ספרדי, ויש לנו רב שהוא לא בדיוק רב, הוא לקח לנו איזה ספר והוא מתח קווים מעל האותיות של הספר תורה, של הטעמים, כדי שהוא יזכור שזה אז לגריש נגיד.
אסור.
אז מה הדין של זה? אנחנו...
אסור, זה לא...
אם אני עולה לספר?
זה פוסל את הספר תורה. בזמנו הייתה בעיה עם זיופים של ספרי תורה. מדבר בזמנו לפני 50 שנה ויותר. היה מחסור גדול, בפרט במחנות העולים וביישובים מרוחקים. היה מחסור במזוזות, בתפילין, בספרי תורה, והיו הרבה זיופים וצילומים וכל מיני דברים כאלה. מה עשו? היה שר לענייני דתות, יהודי ירא שמיים, שתיקן תקנות והקים מחלקה מיוחדת שתפקח על כך, ותחתים חותמת בשולי הגיליון, אם זה של ספר התורה, אם זה של המזוזה או התפילין, שזה נבדק, זה קשר למהדרין. וכמה כל צבחה בעיר שהדבר הזה אסור, כי אסור לכתוב בתוך הגיליון של ספר תורה או המזוזה והתפילין שום אות אחרת ושום עניין אחר, ואפילו כותב את שמו וכותב כל מיני פרטים מסוימים שהם לצורך או כדי לשמור אותם, אסור. אז הרבנים באמת אסרו את זה, אסרו, ויש תשובה על זה ביביע עומר שאומרת שהדבר הזה אסור. אלא מה? יש כאלה שעשו את זה ללא כתב, אלא רק תבלית מסוים של אותיות בראשי תיבות, בזה הקלו, ובכל זאת אמרו שזה לא יהיה בתור גיליון הכתיבה, אלא מאחורי הדף בצד השני ולא בצד של הכתיבה וגם בשוליים. אז אם כן, צריך לדעת שאסור לכתוב ואסור לצייר ואסור לציין שום אות ושום כתיבה בתוך הספר תורה. עכשיו, כל שכן בתוך הספר תורה עצמו, שיש כאלה עושים פסיקים ונקודות כדי לסמן להם סוף פסוק, או לסמן להם עתך, או לסמן להם גרשיים ואז לגריש, ועוד ועוד ועוד, ודאי שהדבר הזה אסור, כי טעמים אינם נכתבים בספר תורה. בספר תורה יש רק אותיות ותגים, אבל לא יותר מזה. תגים נקראים כתרים, תג זה כתר. יש אותיות שעטנס גץ, הן מקבלות שלושה כתרים כל אות, ואילו אותיות בדק חיה, בין דלת קוף, חת יוד ה, אלה מקבלים כתר אחד, קו אחד מעליהם. ונשארו אותיות מלאכת סופר, שאלה נשארים ללא תיוג. אז אם כן, יוצא שלא לעשות דברים כאלה בתוך הספר תורה, ויש למחות ליד מי שעושה כן, למחות וגם למחוק את זה, ולא להשאיר זכר לסימנים הללו. כי ספר תורה צריך להיות נקי ולהיות נטו, אך ורק אותיות ותגים, בלי שום סימונים נוספים. תודה.
שלום לכם, שלום כבוד הרב, שלום לכם.
שלום, שבת שלום.
שלום, תודה רבה, תודה רבה על כל השיעורים שאתה...
תודה לכם, ובזכותכם.
תודה רבה, כבוד הרב. אחי נפטר חוז מפנים שלך, ועטפו אותו בדרך לקבורה עם הסיסית, סיסית חדשה. מותר להשתמש עם הסיסית?
בדרך, כן. בדרך מותר לעטוף, לקבור אותו אם זה אסור, ואחרי זה הטלית הזו היא קשרה למהדרין, ויש זכות למי שמתעטף בה. אין צורך לחשוש. זה שלקחו את הנפטר ועטפו אותו עם אותה טלית, זה כדי שהיא תגן עליו. אז לא שהיא חלילה נדבקת, או חלילה מקבלת איזה רוח רעה, או איזה דבר זר, וזה חלילה יכול להזיק למי שיתעטף בה, למי שיתבש אותה. מותר, ויש לזה מצווה להשתמש באותה טלית. לא לדאוג. שיהיה חיים טובים לכל עם ישראל.
אמן ואמן. תודה לרב. ואנחנו עם איתן מהיישוב דולב. שלום לך איתן.
שלום שלום.
שלום וברכה.
גם אני מצטרף לדוברים הקודמים, שאני גם אוהב מאוד לשמוע את הרב ואת התשובות. לפני שבוע, שאלו את הרב על כהן שנשא גרושה, והרב אמר שטוב אסור שיצאו מבית הכנסת ושאסור לעלות אותו ראשון, ושהילדים שלו לא כהנים, הם חללים וחללות. אבל הרב גם אמר שהכהן עצמו הוא לא כהן יותר עד שהוא יחזיר את הגרושה, עד שהוא יוציא את הגרושה.
כן, נכון.
ואני לא יודע, במחילה, אני חושב שהכהן עצמו לא, הוא נשאר כהן, הוא רק עצור לו להיכנס לבית הקברות בזמן הזה.
לא, הוא נקרא חלל. הוא לא, אין עבודה בבית המקדש, אבל הוא אסור לו לעלות לדוכן עד שיגרש את אשתו. כמו כהן מחלל שבת, כאן כהן זה בעל עבירה. הוא יקרא חלל שהוא חילל את הכהונה. חלל מלשון חילול, אז הוא חילל את עצמו מן הכהונה. הוא לא יכול לעלות לדוכן, הוא לא יכול לברך את ישראל, ואז ממילא אנחנו לא נכבד אותו בתור כהן, ולכן לא יעלה ראשון.
מותר לו להיכנס לבית הקברות?
סליחה?
מותר לו להיכנס לבית הקברות בתקופה הזו?
וחס, מה פתאום, יוסף
תשע
על חטאתו, הוא לא יכול לתפוס את החבל משתי הקצוות. הוא לא יוסיף אבון על אבונו, הוא צריך לשוב בתשובה, הוא יגרש את אותה גרושה, יותר לא יהיה איתה, ואז הוא הופך להיות כהן כשר, יקבל עליו דיני חברות, הוא יבוא, הוא יעמוד בפני בדין של שלושה, ויאמר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וכך וכך הוא עשה, ועכשיו הרי אני חוזר בי, ואני עוזב את אותה גרושה, ויותר חוזר לחק ישראל, ונוהג לפי דיני התורה הקדושה. כיוון שכהן בגרושה זה דאורייתא, זה לא איזה מנהג, ולא איסור דרבנן, ולא חומרה, אלא זה מעיקר הדין. התורה לעצמה אומרת, פרשת אמור, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. קידשתו, אז יצא וקידשתו, זה בגלל זה. כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. קדוש יהיה לך, כי אני אדוני מקדישכם. זאת אומרת, כל הקדושה שלו נובע בתנאי שהוא שומר על כללי הכהונה. ברגע שהוא לא שומר על כללי הכהונה, הוא חילל עצמו מקדושת הכהונה. שם ישיב אותם בתשובה שלמה. תודה רבה לך.
שלום, שלום כבוד הרב, שבת
שלום. שלום וברכה,
שבת. רפואה שלמה, אריכות ימים לרב.
אמן שלע.
כבוד הרב, יש לי שאלה. בשבת זכור, במנחה, הוציאו אותו ספר של שבת זכור. עכשיו היינו צריכים לעמוד, הספר הגיע לטבע. היינו צריכים לעמוד וללול בספר קרוב לחמש דקות, ובינתיים נפתח סימפוזיון של דיבורים. האם יש איזה דרך, כבוד הרב, להוציא ספר אחר, או לא ניתן כבר, להיות הספר כבר על הטבע נמצא?
על פי ההלכה, לא רק אם הספר היה על הטבע, אלא כשהוציאו ספר מארון הקודש, ברגע שעקרת אותו משם, והוצאת אותו בדרך לטבע, אסור לך להחזיר אותו, משום שלא יצא לעז על הספר תורה שהוא פסול. כפורש בהלכה. אותו דין יש לנו לגבי אדם שהעלינו אותו לתורה, ומשום איזו סיבה לא רוצים להעלות אותו, כגון שאביו עלה או אחיו, ולא מעלים שני אחים בזה אחר זה, או בן אחרי אביו, אבל במקרה דנן יניחו אותו, כי אם יחזירו אותו למקומו, יגידו עליו שהוא פסול משום לעז. כך נפסק גם בגמרא. ולכן בספר תורה שבטעות הוציאו אותו, היה צריך הפותח היכל, לכן שיהיה איש נבון וחכם שיודע מה קוראים עכשיו. ואז בשעה פתיחת היכל הוא צריך להציץ ולהסתכל יותר מהצצה, להסתכל ממש מה כתוב, איפה הפרשה, איפה קוראים, מה קוראים היום, אם זה מה שקוראים, אם לא זה מה שקוראים, ואם לא, אז לחפש את הספר הנכון, או לגלול את הספר בעודו בארון קודש, ולהוציא אותו כאשר הוא פתוח במקום שצריכים לקרוא בו. ולכן יפה עשו כאשר הוציאו את הספר תורה, ובאו וראו בתיבה, הרי שהוא בתיבה שהוא לא פתוח במקום הנכון, לגלול אותו, אין מה לעשות. והציבור יהיה בסבלנות קצת, התאפקו, אסור לדבר, בשעה שספר תורה מונח על התיבה, ובשעה שהוא פתוח וגוללים אותו, אז ישמרו על קדושה וטהרה, נכון? אתה צודק בהחלט. זה היה צריך להכין לפני כן, ולכן יש חזנים או שמשים שהם זריזים, כבר לפני התפילה הם מכינים את הספר הנכון, מקדמים אותו קצת למרכז, לכיוון איפה שפותחים את שתי הדלתות, דלתות ההיכל, שהוא יהיה בולט ויהיה בשורה ראשונה, ולא בשורה הפנימית יחד עם כל הספרים, ואז לא ידעו איזה מהם, ושמה, ואז יקראו בו. יש יותר מזה, יש בתי כנסת ששם יש סדר, והם מראש, עוד לפני שבת, בכמה ימים, מדביקים מדבקות על תיק הספר תורה, ושם כתוב, זה ספר תורה למניין ראשון, זה למניין שני, זה פרשת זכור, זה פרשת ויקרא, השבת זה פרשת צו, וכן על זה הדרך. כותבים שם, עוד מעט אנחנו גם כן, יש לנו פרשת החודש, יש לנו גם פרשת ראש חודש, יש לנו פרשת של שקוראים ארבע שבתות השנה, את צריך לכל שבת שיהיה לה ספר תורה שלה, אז יש כאלה שמכינים הכל עם מדבקה, ואז לא מונעים טעויות, או הגבאי עומד באותה שעה, או מישהו חזן, או מישהו שמבין, יחד עם זה שפותח את האחד, שפותח האחד לפעמים הוא אדם שהגיע חדש לבית הכנסת, וכיבדו אותו לפתוח את האחד. והוא לא יודע בין מינו לשמאלו, אלא היה זה צד לפני, ויש הרבה ספרי תורה, אז מציינים לו, מסמנים לו, מראים לו את מה לפתוח. ואז הוא פותח את הספר תורה, נכון. אבל לאחר שספר תורה הוצא החוצה, אסור להחזיר אותו, אלא אנחנו נגלול אותו לאותו מקום שצריכים לקרוא בו. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לשואל, ואנחנו עם מאזין מאקו, שלום לך יעקב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
עשיתי לשאול את הרב, ביום שישי עושים התרת נדרים בבית הכנסת. עכשיו, התפנתי לשבת כנסת, ועושים התרת נדרים, והם אומרים שמעו לרבותינו, שמעו לרבותינו, ואין רבותינו שישי, אין שלושה שישים על זה, והם מתרים להם. כל אחד אומר את ההתרה, מה כתוב, וזהו, על מה הם מסתמכים? אני לא הבנתי.
במקור היה ראוי, והיה נכון, שישבו שלושה מהמבוגרים של בית הכנסת ומאנשי התלמידי חכמים, ואנחנו הציבור נאמר בפניהם את מה שצריך לומר. אלא שיש בתי כנסת שממהרים, כמובן יום השישי יום קצר, ורוצים לצאת לשוק ורוצים להגיע למקומם או לעבודה שלהם, וכבר הם כבר נמצאים במצב של איחור, אז בפרט עכשיו שעשו לנו שעון קיץ, אז זה עוד יותר קשה. אז מה הם עושים? הם נוהגים כמנהג בית אל. ישיבת בית אל כך נהגו. היו שם בקושי בין 10-14 איש בבית הכנסת. ולא היה מקום לשבת יותר. אז אם התחלפו וזה ייקח זמן, והזמן אצלם היה יקר מאוד ומצומצם, כי ברוב הפעמים ובמקור, היו עושים את ההתרה לפני קבלת שבת. אז לפני קבלת שבת, בטבע, שיש לי רק 5 דקות להשקיעה, אז אני רוצה לעשות תוספת שבת, למען דאמר דאורייתא. אז לכן, מה היו עושים? היו עומדים כולם יחד, וכולם יחד אומרים, ואמרו שזה כן מועיל. והיו שם גדולי ישראל שהסכימו איתם. שאני אומר שמונה רבותינו, אז כל אחד אומר לכל הציבור כולו. כולם אומרים את אותו נוסח, וכולם אומרים את זה לכולם. וזה דומה לכאן נדרה שעושים ביום הכיפורים. מה קורה בכאן נדרה ביום הכיפורים? מוציאים ספר תורה שהוא של כאן נדרה, ועומדים ואומרים כאן נדרה, לא כל, אלא כי זה בארמית, אז כאן נדרה לסרד, דאסרנא על נפשנא, דנאסר. יש ויכוח בתלמוד שם, האם כאן נדרה בא על הנדרים של שנה שעברה להתיר אותם, או להודיע על הנדרים של שנה הבאה, שאנחנו מבטלים אותם מראש. אז גם וגם, לכן אנחנו אומרים את שתי הנוסחאות, נדרן על הנדרה, ושבוען על השבועה, הרמן על החרמה, ואחר כך אומרים, כולהון, יון, שביטין ושביקים, לה שרבין ולה קיימין ולא יהיו חלים כלל ועיקר. אז מועיל, אפילו שאין לי פה, וכבר יקשו שם התוספות, איפה יש לך פה שלושה שמתירים לך, איך זה מועיל? תרצו שזה האנשים שנמצאים שם, הציבור כולו מסכים להתיר, ולכן ההתרה היא תופסת, אף על פי שכולם אומרים את אותו הנוסח. אז משם העתיקו את הראייה להלכה הזאת, וזו המנהג, שאף על פי שאני אלה אנשים שהוספתי אותם, ואני להם אומר את זה, יש כמה מהראשונים יקשו את הקושיה שאתה אומר, וכי למי הוא אומר, תתיר לי, או זה, הרי צריך מישהו שיתיר לו, או חכם גדול, מופלא, שיכול לעקור הנדר מעיקרו, או שלושה לפחות. התירוץ הוא שכיוון שכולם קיימו וקיבלו עליהם לעשות כן, אז זה מועיל, ולכן על זה סמכו, יש בתי כנסת שכך עושים, כפי מנהג בטל. אז לכן הנח להם שהם, זה כן מוסמך וכן יש לזה מקור. תודה רבה.
תודה רבה למאזין נאקו. אנחנו עם מאזינה מתל אביב. שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אנחנו מוקבים כבר כמה שנים, 4 שנים בעניין פרי בטן. רצינו בקשה לדעת אם עניין של משנה מקום, משנה מזל, לעבור דירה, אם זה יכול להועיל פה. אנחנו גרים כעיקרון אצל אנשים חילונים, אני לא יודעת אם זה קשור, אבל אנשים שממש לא שמרו תורה ומצוות. ולפני כן גרו איזה גויים, או לא יודעת מה גרו פה, כאילו. אנשים ממש רחוקים.
לא קשור מי גר פה. לפעמים הגמרא אומרת, אין מקום על יושמיו, ומשנה מקום, משנה מזל. לפעמים אדם לא מוצא מזלו בבית מסוים, או בתחום מסוים, בעיר אחרת, או בשכונה אחרת, או בבית אחר, אפילו באותו בניין, באותה קומה. אם הוא יגור בבית אחר, אז המזלו יפרח. וזה לא אומר שהבית לא טוב, הבית פסול. לא. לאיש הזה אין מזל באותו בית. אז בהחלט שאלה מאוד נכבדה שאלתם. יש לנו כלל שמשנה מקום, משנה מזל לטובה. הוא עדין גם עם אדם, כל דבר שהוא משנה אותו ועושה שינוי, אז אם כן, אם זה נגזר שם, עכשיו זה לא נגזר פה. כמו שהרשש כתב, הרשש כתב שלפעמים בן אדם שיושב ללמוד תורה בבית כנסת מסוימת או בפינה מסוימת באותה בית הכנסת, הוא לא מוצא ברכה בלימוד, הראש שלו לא נפתח, כמו סתום, הוא לא מבין מה שהוא לומד. הוא עובר לקיר השני, לצד השני של בית הכנסת, ושם פתאום כאילו נפתחו לו מעיינות החוכמה. אותו דבר, יש שעות מסוימות ביממה שפתאום הוא לא יכול להבין כלום, ויש שעות מסוימות ביממה שהוא יחזור על הלימוד והוא כן ילמד. אז זאת אומרת, יש השפעה מצד המקום ויש השפעה מצד הזמן. אז יכול להיות שיש מקום בשינוי המקום, ולכן יש לנו לזה הרבה ראיות. מקוצר זמן אני לא אוכל להאריך ולהרחיב בזה, אבל אני יכול להביא הרבה ראיות בזה שכן יש השפעה לפעמים למקום על האדם. ולכן אם אתם חושבים שייתכן שאתם יכולים לעשות זאת בקלות ולעבור דירה למקום אחר, בהחלט תעשו ותצליחו. ואפילו לזמן מסוים, לאופן זמני, לכמה חודשים או לשנה או לחצי שנה, ותחזרו אחר כך לדירה המקורית, אין שום בעיה. תעשו כן ותצליחו, תתפקדו בבנים זכרים, זרע של קיימה בקרוב.
אמן ואמן, ובברכה הזו אנחנו נסיים, כבוד הרב, הגענו לסיום.
שיהיה שבת שלום, והצלחה והרווחה לנו, לכל עם ישראל, ויהיה ברכה וחיים ושלום עד בלי די.
אמן.
ולא תשכוח לעשות קבלת שבת בזמנה, גם לאלה ששתו, שישנו ויתעוררו בזמן,
אמן.
ויתפללו מנחה אלה שלא יתפללו, ויכינו עצמם לשבת קודש. תרבו שמחות בישראל, ויעבור פורים בשלום עלינו ועל כל ישראל. שבת שלום, ותודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם,
תודה רבה.
ואמצו ויהיה השם ממכם.